שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף ל"ה במסכת ברכות באתר sinai.org.il. היום אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק כיצד מברכין, נלמד עד השליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון העיקרי נלמד על המקור לברכות הנהנים, לפני ואחרי אכילה, החלק השני שהוא נספח לחלק הראשון נראה סתירה לגבי פסוק וגם נדבר על תורה עם דרך ארץ. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שימשך עד השורה העשירית בעמוד ב', וזה כאמור לגבי השאלה, מה המקור לזה שצריך לברך לאוכל, לפני אכילה ואחרי אכילה. עכשיו נקדים את המאוחר, ונאמר שהגמרא לאורך כל עמוד א' תעסוק בשלושה מקורות. מקור אחד זה מהפסוק קודש הילולים להשם, שנאמר לגבי פרי שנמצא בשנה הרביעית שלו, שרבי עקיבא דורש את המילה הילולים, שצריך להלל את השם לפני ואחרי אכילה. זה מקור אחד. מקור שני, שזה המקור הכי בסיסי, זה הפסוק ואכלת ושבעת וברכת. כלומר, אחרי האוכל צריך לברך, והגמרא בהמשך תעשה קל וחומר מברכה אחרי לברכה לפני, כלומר שאם כשהוא שבע הוא מברך, קל וחומר שכשהוא רעב הוא מברך. זה המקור השני. המקור השלישי זה לא ממש מקור, אלא זה פשוט סברה. לא יכול להיות שנהנה מהעולם הזה ולא נברך על זה את השם. אז אלה שלושת המקורות שנראה, והמהלך של הגמרא הוא שהיא מתחילה במקור הראשון של קודש הילולים, היא מביאה עליו כמה קשיים, ואז היא מצרפת את המקור השני, אבל עדיין היא מראה שגם עם שני המקורות האלו, עדיין זה לא מספיק ללמוד לכל סוגי המאכלים, לכן בסוף היא נאלצת להביא גם את המקור השלישי של סברה, שזה כולל כבר הכל. זה המהלך של הגמרא, אנחנו כאן נשנה טיפה את הסדר, ולפני שנראה את הדיון על המקור הראשון של קודש הילולים, נאמר כמה דברים לגבי המקור השני של ואכלת ושבעת וברכת. אז בואו נתחיל. אז כאמור, המקור השני שהגמרא מביאה זה ואכלת ושבעת וברכת. בואו נקרא את הפסוקים שלפני הפסוק הזה, זה בדברים פרק ח', שם התורה משבחת את ארץ ישראל, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיונות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר, ופסוק ח', ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, פסוק ט', ארץ אשר לא ומסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה וכו', ופסוק י', הפסוק שלנו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. עכשיו נשים לב מה היה לפני הפסוק של הברכה. בהתחלה בפסוק ח' היה את כל שבעת המינים, ארץ חיטה ושורה וגפן וכו'. בפסוק ט' הוזכר רק חלק משבעת המינים, וזה לחם, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. עכשיו מילא בגמרא לגבי הפסוק של הברכה, פסוק י', יש התלבטות. האם הוא מתייחס לכל שבעת המינים, כלומר פסוק ח' ואז יש מצווה מהתורה לברך אחרי על כל שבעת המינים, או שהוא מתייחס רק למה שנאמר צמוד אליו, וזה הלחם שבפסוק ט' בגמרא כאן זה נקרא כמה. זאת ההתלבטות. הגמרא כאן לא ממש עוסקת ישירות בהתלבטות, אבל זה נמצא ברקע, כשבהתחלה הגמרא מניחה שהפסוק מדבר רק על כמה, לחם, ובהמשך הגמרא מניחה שאפשר גם להרחיב את זה לכל שבעת המינים. בכל אופן זה המקור השני שלנו, וזה מקור ברור לגמרי, כתוב ממפורש שצריך לברך אחרי, וכאמור יש קל וחומר שצריך לברך גם לפני, ועכשיו השאלה היא, האם מכאן אפשר לעשות בניין אב לכל סוגי המאכלים, שכמו שכאן אתה נהנה ואתה מברך לפני ואחרי, גם בשאר סוגי המאכלים אתה מברך לפני ואחרי. אז הגמרא באמת מעלה את האפשרות הזאת, היא מעלה את זה בשילוב עם המקור הראשון, שאנחנו עוד לא עסקנו בו, אבל כבר עכשיו נקדים ונאמר שהגמרא דוחה את האפשרות ללמוד מכאן בניין אב, כי יש משהו מיוחד שיש פה שאין בשאר סוגי המאכלים. מה מיוחד פה? אז אם הכוונה היא לכמה, כלומר ללחם, אז יש כאן משהו מיוחד וזה החיוב של חלה. ואם מדובר בכל שבעת המינים, שאז לא לכל שבעת המינים יש קשר למזבח, עדיין יש פה משהו מיוחד וזה שבכל שבעת המינים יש ביקורים ובשאר המאכלים אין. אז ממילא ללמוד בניין אב מכאן לשאר הירקות והפירות ושאר המאכלים אי אפשר, כי יש כאן משהו מיוחד, אבל עדיין המקור הזה הוא טוב למה שהוא, כלומר או ללחם או לשבעת המינים. אז עד כאן לגבי המקור הזה של ואכלת ושבעת, ועכשיו נחזור למקור הראשון בגמרא, שזה המקור של רבי עקיבא, קודש הילולים. הילולים כאן זה לשון רבים, צריך להלל את השם לפני ואחרי האכילה. אז זה המקור הראשון, ועכשיו על המקור הזה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה שלכאורה שתי הדרשות שאפשר לעשות מהמילה הילולים כבר תפוסות. למה הם תפוסות? לדינים שקשורים לפשט הפסוק. הרי פשט הפסוק לא מדבר על ברכות, אלא על פרי בשנה הרביעית של העץ, כלומר אחרי שלוש שנים של אורלה, ושתי הדרשות הן, דרשה אחת זה שבשנה הרביעית אפשר לחלל את הפרי ואז לאכול אותו, כלומר בניגוד לשלוש השנים של אורלה שאז הפרי אסור באכילה לגמרי, ובניגוד לשנה החמישית שאז הוא מותר לגמרי, בשנה הרביעית הוא מותר אחרי שמחללים אותו. את זה לומדים מהילול ומחליפים את ההי בחט, כלומר הילול, חילול. זו דרשה אחת, וזה באמת נשאר ברור בגמרא שזה תפוס לזה. דרשה שנייה שלכאורה בשביל זה המילה כבר תפוסה, זה לגבי באיזה פרי הדין הזה של רווי שייך. זה מחלוקת של רבי חייא ורבי שמעון ברבי. אחד מהם אומר שהדין של רווי שייך דווקא בכרם, כלומר הוא קורא לדין הזה כרם רווי, ואחד אומר שהדין של רווי שייך בכל הפירות, ואז הוא קורא לדין הזה נטע רווי. עוד פעם, דעה אחת אומרת כרם רווי, ודעה שנייה אומרת נטע רווי. עכשיו, לפי הדעה שזה דווקא בכרם, מאיפה הוא לומד שזה דווקא בכרם? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא לומד את זה מגזרה שווה, כי אצלנו בפסוקים של רווי כתוב את המילה תבועתו, ובמקום אחר כתוב הוא תבועת הכרם, אז הוא עושה גזרה שווה שכמו ששם תבועה זה כרם, אז גם אצלנו תבועה זה כרם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהוא לומד את זה מהמילה שלנו, של קודש הילולים להשם. איך הוא לומד את זה מהמילה הילולים? שהילול זה מלשון שירה. כלומר שהדין הזה שייך רק בדבר ששרים עליו. ועל מה שרים? על היין. אז אלה שתי אפשרויות ללמוד שהדין כאן זה דווקא בכרם ולא בשאר הפירות. עכשיו לענייננו, אם הוא באמת לומד את זה לא מהגזרה שווה, אלא מהפסוק שלנו של הילול, אז ממילא גם הדרשה השנייה מהילול כבר תפוסה. אז עוד פעם זה הדיון הראשון, ששתי הדרשות מהמילה הילולים כבר תפוסות. אחת לזה שאפשר לחלל ואז לאכול, והשנייה, אם נלך לפי הדעה שזה כרם רווי ולא נטע רווי, ואם נאמר שהוא לא לומד מגזרה שווה, אז הוא לומד מהפסוק שלנו, ואז גם הדרשה השנייה תפוסה. אז זה הדיון הראשון, אבל זה לא הורס לנו הכל, כי עדיין יש 3/4 סיכוי לזה שדרשה אחת כן פנויה, כי או שנלך לפי הדעה שזה בכלל נטע רווי ולא כרם רווי, או שגם אם נאמר כרם רווי נלמד את זה מהגזרה שווה ולא מהפסוק שלנו. אז באמת יכול להיות שדרשה אחת עדיין פנויה על הנושא שלנו של ברכות, וזה בעצם הוביל אותנו לדיון השני שהוא מאוד קצר, כי כבר עסקנו בו. אומרת הגמרא, גם אם נניח שבאמת דרשה אחת פנויה, הרי זה לא עוזר לנו, אנחנו צריכים שתי דרשות, אחת ללפני האוכל ואחת לאחרי האוכל. עונה הגמרא, כמו שגם הזכרנו כבר לגבי המקור השני של ואכלת וסבלת וברכת, שלא צריך באמת שני מקורות, אלא מספיק מקור אחד שילמד על הברכה שאחרי, ומשם נלמד קל וחומר לברכה שלפני. אז זו לא בעיה, וזה מוביל אותנו לדיון השלישי. הדיון השלישי זה לגבי ההיקף. כלומר, כמו שכבר אמרנו לגבי ואכלת וסבלת וברכת, נכון, יש לנו מקור, אבל זה עדיין מצומצם לנושא של אותו פסוק. אז בואכלת וסבלת וברכת זה מצומצם או לכמה או לשבעת המינים. במקור הראשון לעומת זאת של קודש הילולים להשם, זה מצומצם או לכרם, לפי הדעה של כרם רווי, או לנטיות, לפי הדעה של נטע רווי. אז מאיפה נלמד לשאר סוגי המאכלים? אז הגמרא גם כאן רוצה לעשות בענייניו, כלומר כמו שכאן הוא נהנה והוא צריך לברך, אז גם בשאר המאכלים הוא נהנה והוא צריך לברך. הגמרא כאן אומרת את זה רק לגבי כרם, בהמשך אנחנו נשלים את זה לגבי נטיות. בכל אופן הגמרא אומרת שאפשר לדחות את אותו בענייניו. איך אפשר לדחות? כי יש משהו מיוחד בכרם שאין בשאר המאכלים, וזה שבכרם יש דין של עוללות. אז מכרם לבד אי אפשר ללמוד, אז עכשיו מציעה הגמרא את מה שכבר הקדמנו מקודם, בוא נלמד מ-ואכלת וסבדת וברכת בענייניו, אבל גם את זה כאמור אי אפשר לעשות כי גם שם יש דין מיוחד וזה הדין של חלה. אז עכשיו אומרת הגמרא בסדר, אז בוא נצרף אותם ונלמד משני בענייניו לשאר המאכלים, כי הרי כל אחד משלים על השני, בכרם יש עוללות אבל אין חלה, ובכמה יש חלה ואין עוללות. אבל אומרת הגמרא שגם את זה אי אפשר לעשות, כי גם בשניהם ביחד יש משהו מיוחד שאין בכל המאכלים, וזה שיש בהם צד מזבח. אז אמנם יש דבר אחד שכן נוכל ללמוד אליו, שזה הזית שגם בו יש צד מזבח, אבל לשאר הפירות והירקות וגם לשאר המאכלים כמו בשר וחלב לא נוכל ללמוד שצריך לברך, כי בהם אין צד מזבח. זה הניסיון של הגמרא לעשות בניין אב לפי הדעה שזה כרם רווי. עכשיו, לפי הדעה שזה נטע רווי, כאן משום מה הגמרא בכלל לא מנסה לעשות בניינה, והיא פשוט אומרת שאי אפשר ללמוד, כי זה נטיות, ואתה לא יכול ללמוד מכאן לבשר וביצים. אז קצת קשה למה הגמרא כאן לא ניסתה לעשות בניינה, אבל כנראה שהיא לא עשתה את זה, כי התחייה כאן היא בעצם ברורה. כמו שדחינו לגבי כמה שאי אפשר ללמוד משם, כי יש שם את הדין של חלה, אז גם מנטיות לא נוכל ללמוד לבשר וביצים, כי בנטיות יש דין של תרומות ומעשרות, מה שאין כן בבשר וביצים. אז עד כאן בעצם הדיון בשני המקורות הראשונים. עכשיו נשים לב שלא דחינו את המקורות האלו, הם עדיין נשארו, אבל הם מצומצמים. כלומר, המקור של ואכלת וסבעת הוא מצומצם או לכמה או לשבעת המינים. המקור של קודש הילולים, יש דעה אחת שבכלל אי אפשר ללמוד ממנו כלום, כי הכל תפוס. לפי הדעה שכן אפשר, זו שהוא מצומצם רק לכרם, ואפשר להרחיב אותו בבניין אב גם לזית, או שהוא מצומצם לכל הנטיות, בכל אופן לבשר וביצים אי אפשר ללמוד. ממילא, עכשיו 6 שורות מתחתית עמוד א', הגמרא עוברת למקור השלישי, וזה הסברה. מה הסברה? אומרת הגמרא, לא יכול להיות שאדם ייהנה מהעולם הזה בלי ברכה. זאת הסברה, ועכשיו מכאן ועד סיום החלק הזה של השיעור, כלומר בשורה עשירית בעמוד ב', הגמרא מרחיבה לגבי הסברה הזאת, והיא אומרת, לא רק שאדם לא ייהנה מהעולם הזה בלי ברכה, אלא מי שעושה את זה הוא נחשב מועל, כי הוא נהנה מהדברים של השם בלי לשלם עליהם, כלומר בלי לברך עליהם. מי אומר את זה? אז יש לנו גם ברייטה וגם שלושה אמוראים. הברייטה פשוט אומרת שמי שנהנה מהעולם הזה בלי ברכה, מעל. האמורה הראשון זה רב יהודה בשם שמואל, שהוא גם הביא לזה מקור, כי כתוב להשם הארץ מולואה, אתה לוקח דברים של השם, אז אתה מועל. האמורה השני זה רבי לוי שהוא מרחיב את המקור הזה והוא אומר שיש שני פסוקים שלכאורה סותרים אחד את השני. פסוק אחד זה מה שאמרנו הרגע, להשם הארץ מולואה. פסוק שני זה השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אז תחליט, הארץ של השם או של בני אדם? אלא שמסביר רבי לוי שזה תלוי בברכה. לפני הברכה זה של השם ואסור לך ליהנות. אחרי הברכה כאילו שילמת על זה ועכשיו זה שלך ואתה יכול ליהנות. זה האמורה השני. האמורה השלישי שאומר את זה זה רבי חנינא בר פפא, שהוא משנה קצת את הניסוח, והוא לא אומר שהוא מועל, אלא שהוא גוזל. את מי הוא גוזל? את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל, כמו שבאמת מצינו פסוק, שכתוב גוזל אביו ואמו, ומפרשים שאביו זה הקדוש ברוך הוא ואמו זה כנסת ישראל, והוא דורש את זה על מי שנהנה בלי ברכה. בזה הגענו לשורה העשירית בעמוד ב', ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי המקור של ברכות. כאמור ראינו שלושה מקורות, מקור ראשון זה קודש הילולים, מקור שני זה ואכלת ושבעת וברכת, ומקור שלישי זה סברה, שאסור ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה, ומי שעושה את זה זה נחשב מעילה או גזל. החלק השני של השיעור הוא נספח למה שראינו עכשיו, הוא מובא כאן כנראה משתי סיבות, זה גם דרשה נוספת של רבי חנינא בר פפא, וגם סגנון הדרשה מאוד דומה לדרשה של רבי לוי שראינו מקודם, שיש שני פסוקים שלכאורה סותרים, ומעמידים אותם כאן במקרה כזה וכאן במקרה כזה, וכך אין סתירה, זה עיקר החלק השני, זה יהיה השלב הראשון, אחר כך בשלב השני נראה דבר שמובא אגב השלב הראשון. אז באיזה סתירה מדובר? בין שני הפסוקים האלו מצד אחד כתוב בהושע בנבואת תוכחה, לכן אשוב ולקחתי דגני ביתו ותירושי במועדו, כלומר השם ייקח את הדגן מאיתנו. מצד שני אנחנו אומרים בבעיה עם שמוע ואספת דגניך, איך זה מסתדר? אז התירוץ פשוט, בזמן שאין ישראל עושים רצון השם, אז השם לוקח את הדגן מאיתנו, בזמן שעושים את רצונו אז ואספת דגניך. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה כיוון שכבר הזכרנו את הפסוק הזה של ואספת דגניך וגם האמנו אותו שזה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, עכשיו נראה שגם זה לא כל כך פשוט ולפי רבי שמעון בר יוחאי יש דרגה יותר גבוהה שאז אפילו את זה לא צריך. במה מדובר? מדובר במחלוקת ידועה ביניהם לגבי השאלה של תורה עם דרך ארץ. כלומר, אומר רבי ישמעאל, מצד אחד כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אבל מצד שני גם כתוב ואספת דגניך. האם הוא לומד כל היום, מתי הוא בדיוק יאסוף את דגנו ויעבוד עבודות בשדה? לכן אומר באמת רבי ישמעאל שצריך ללמוד תורה כל הזמן, אבל גם להנהיג בה מנהג דרך ארץ. כלומר, כשצריך, אז לעבוד. לעומת זאת, רבי שמעון בר יוחאי אומר שיש דרגה יותר גבוהה. כלומר, כשישראל באמת עושים סך הכל רצונו של המקום, אבל לא בדרגה כל כך גבוהה, אז הם באמת צריכים לעבוד לפרנסתם, וזה, ואספת דגניך. אבל במצב גבוה יותר, שבו הם ממש עושים רצונו של המקום לעומק, אז הם אפילו לא צריכים לעבוד, כמו שכתוב, ועמדו זרים וראו צונכם. אז זאת המחלוקת, עוד פעם רבי ישמעאל אומר שהדרך הנכונה זה לשלב תורה עם דרך ארץ, ואילו לפי רבי שמעון, האידיאל זה רק תורה, ומי שצריך לעבוד זה מראה שהדרגה שלו יותר נמוכה. זאת המחלוקת בתנאים, עכשיו מה עם האמוראים? אז נראה שלוש מאמרות שכולם נוטות לכיוון של רבי ישמעאל. מאמרה אחת של אביי, שהוא אומר שמבחינה מעשית, אנשים שניסו כמו רבי ישמעאל עלתה בידן, ואילו מי שניסה כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה לא עלה בידו. מאמרה שנייה זה של רבא, שהוא לא מתייחס למחלוקת עצמה, אבל הוא אמר לתלמידים שלו, תעשו לי טובה, תעבדו בניסן ותשרי בשדה, ואל תבואו לבית מדרש, בשביל שאחר כך זה יחסוך לכם המון זמן עבודה במהלך השנה, ותוכלו לבוא לבית מדרש בראש נקי. ומאמרה שלישית, זה בשם רבי יהודה ברבי אלי שהוא מודה שבאמת צריך לעבוד אבל צריך לזכור לעשות תורתו קבע ומלאכתו הרי והוא מציין שחלה בזה ירידת הדורות שפעם היו באמת עושים כך אבל בימיו רוב האנשים היו עושים מלאכתם קבע ותורתם הרי אגב הוא גם מציין עוד ירידת הדורות לגבי תרומות ומעשרות שבימיו היו עושים כל מיני טריקים הלכתיים בשביל להתחמק מהחובה של תרומות ומעשרות כמו להכניס את הפרות מהגג מה שלא היה בדורות הראשונים. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור למה שראינו, היום חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו את המקורות לזה שצריך לברך ברכות הנהנים, סך הכל ראינו שלושה מקורות, קודש אילולים, ואכלת וסבעת וברכת וסברה. הסברנו למה קודש אילולים ואכלת וסבעת זה לא מספיק, כי אי אפשר לעשות מהם בניין אב לכל המאכלים, כי תמיד יש איזשהו פרחה לאותו בניין אב, המקסימום שאפשר ללמוד, מקודש אילולים אפשר או לכל דבר שהוא נטוע או לכרם, מוואכלת וסבעת וברכת אפשר ללמוד או לכל שבעת המינים או רק לכמה, וגם נצרף את שניהם ביחד ונעשה בניין אב משולב, עדיין אי אפשר ללמוד משם חוץ מלזית, כי בכולם יש צעד מזבח, לכן כאמור הוספנו את הסברה, שהסברה היא אסור לנות מהעולם הזה בלי ברכה. אגב זה אמרנו שמי שכן אינה מהעולם הזה בלי ברכה, אז הוא מעל והוא גזל את השם ואת כנסת ישראל. זה היה החלק הראשון. החלק השני שהיה קצר, ואגב החלק הראשון ראינו את הסתירה בין ולקחתי את דגני לבין ואספת דגניך, ואמרנו שזה תלוי האם עם ישראל עושה רצונו של מקום או לא, שאם הוא עושה אז הוא יאסוף את דגנו. אגב זה הבנו את הדיון לגבי היחס בין לימוד תורה לבין ואספת דגניך, כלומר עבודה, שרבי ישמעאל אומר שצריך להנהיג במנהג דרך ארץ, אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר שצריך ללמוד תורה כל הזמן, ואם ישראל עושים רצונו של מקום אז יבואו הגויים ויעבדו בשבילנו ואנחנו נלמד כל היום תורה. זה דעת רבי שמעון בר יוחאי, אבל כל האמוראים נטו לכיוון רבי ישמעאל. אביי אמר, עובדה שמי שניסה כמו רבי ישמעאל הרוב לא הצליחו, רב אמר להם להשקיע בעבודה בזמנים מסוימים בשביל לפנות זמנים אחרים, ורבי יהודה ברבי אליי אמר שצריך לעבוד, אבל שיעשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי כל טוב.